כי תצא למלחמה על אויביך. ונתנו אדוני אלוהיך בידיך ושבית שביו. פרשה זו משופעת בהרבה מאוד מצוות עשה ולא תעשה. יש שלוש פרשיות בשנה שאנחנו קוראים בהם ענייני המצוות. פרשה אחת, פרשת משפטים. פרשת משפטים יש בה 53 מצוות עשה ולא תעשה. פרשה שנייה, פרשת קדושים, שיש בה 48 עשה ולא תעשה. יש עוד פרשיות, אבל מעטות. הפרשה הזו, כי תצא, יש בה 26 מצוות עשה, ועוד 47 לא תעשה. כלומר, ביחד הם 73 מתוך התרי"ג היא לקחה. ולמה היא לקחה הכי הרבה? כך כותב רבנו בהי, שקריאת תרי"ג מצוות, בפרט לימוד שלהם, נחשב כאילו קיים. וזה הטעם הוא אומר שנוהגים, פעם כשהזכרה הייתה הזכרה, ומת היה מת, וקרובים היו קרובים, אז מה היו עושים בלילה של השבעה, בלילה של השלושים, בלילה של ה-12 חודש ויורצייט, במקום לעשות רבעוף וסעודת מצווה וסיפורי בדים, היו לומדים, ולומדים תרי"ג מצוות. מה יש בתרי"ג מצוות? שאולי הנפטר הזה החסיר איזה מצווה אחת, ולא אולי, ודאי. אנחנו כעת אחרי חורבן בית המקדש, 150 מצוות יש השייכות רק בזמן שבית המקדש קיים. אחד מהם יובל, אחד מהם שמיטה, שעושים עליה כזה רעש, היא דרבנן היום, היא לא דאורייתא. וכן, כל מצוות הקורבנות והמנחות, וספירת העומר, והקרבת העומר, כל זה בעוונות אין לנו. ואדם לא יכול לעלות אל מקומו בגן עדן, אלא אם ישלים כל התרי"ג. מלא. אז מה יעשה? ילמד אותם, ועל ידי הקריאה נחשב לו שקיים אותם. עכשיו, כמה מקומות ראיות לזה? בספר יחזקאל, הוא אומר לו, ליחזקאל הנביא, בן אדם, הגד את בית ישראל את הבית, ויעשו את הבית. מה זה הגד ויעשו? היו בבבל. אמר לו, תאמר להם, שיקראו בענייני בניין בית המקדש, ואני מעלה להם כאילו בנו אותו, בפועל. וכן אנחנו אומרים שלמה פרים זה פסוק, שלמה פרים שפתנו. אנחנו אומרים את סדר הקורבנות נחשב לנו כאילו הקרבנו אותם בפועל. אז זה יפה שאלת אם בעיון או לא בעיון, כל אחד לפי עניינו ולפי זמנו. אז יש חובה קודם כל לקרוא שניים מקרא וגם להאזין לקורא בתורה ולכוון לצאת ידי חובה בעצם קריאת המצוות. תאר לך ביום שבת קודש זו, אתה יוצא מבית הכנסת, כמוצא שלל רב, 73 מצוות עשה יש לך ביד, יואו, עשיר גדול, והולך לבית, אוכל חמין ומבסוט, ולקראת ראש השנה, בא מלא זכויות. אלא מה, מישהו בר אחי, זאת אומרת, יש לו הבנה, חייב ללמוד את זה עם הלכות. ונשתדל היום קצת מה שאפשר פה, קצת שם, כדי לדעת איזה מצוות עשה יש, שעל ידי הלימוד שלהם נחשב לנו כאילו קיימנו. זה אחד. דבר נוסף, רבנו ארי בפרשה הזו כתב שהמצוות הללו הם לא רק, יש בהם פשט, יש בהם הרבה הרבה סוד, והרבה הרבה קשור לעניין של הגאולה שאנחנו מחכים לה. כמו לא תראה שור אחיך או חמורו טועה בשדה, הוא אומר יש לי אח, יש יהודי שהוא בחינת שור, הוא תקיף, הוא נגח, או חמור, בחינת חמור שעושה מעשה בהמה, או יש שא נידחים בדרך והתעלמת מהם, אשר תשיבם, תשיב אותו בתשובה. וכן זה הדרך, אומר כי יקרא כאן ציפור לפניך, מה אומר הזוהר על זה? מפחיד, מפחיד, מפחיד. אומר הזוהר הקדוש, שאותה יונה שאתה משלח, ואתה לוקח לה את האפרוחים או את הביצים, היא עולה וצועקת. והשר שלה, יש לו רשות להיכנס לפני ולפנים עד כיסא הכבוד, ובוכה. ואומר, תראה, שלמה מה עשה לי, תראה, משה מה עשה לי, תראה יואב מה עשה לי, גרס לי את היונה, לקח את הביצים. לא זוכר הוא אומר, אבל ככה התורה אומרת, מיד השכינה נכנסת ואומרת, והילדים שלך בחוץ, והשכינה לא איתם, אני הלכתי כעת להר הבית, הוא שומם, הוא חרב, לכן אמר מדרש תנחומיים, מה עשית? כן, אתה ממהר להביא המשיח. וכן זה הדרך, כל המצוות הללו, איזה סודות ועניינים עמוקים יש בהם, גם כאשר הם לא שייכות. למשל לא אמרו על יפת תואר בתחילת הפרשה. לא יודע, יש הרבה אוהבים לדרוש שם בדרשות, הוא שלוש שעות והוא לא גומר. הגמרא אומרת שזה דרוש לא היה בכלל, דרוש וקבל שכר. בן סורר ומורה, לא היה בכלל בחיים בן סורר ומורה. ותפסו בו אבי ואמו, צריך ששניהם יחד יחזיקו אותו, ושניהם אותו גובה, אותה קומה, אותו קול, שניהם יסכימו ויגידו את אותם מילים. איפה תמצא הורים שהם מסכימים לאותו דבר? אלא אמרה הגמרא, דרוש וקבל שכר. הזוהר אמר שחס ושלום, לשון שאלה, יהיה לאיש זה הקדוש ברוך הוא, אנחנו בני ישראל, בן סורר ומורה, אינו שומע, ישרו אותו, חס ושלום. אלא אנחנו לא נקראים, אלא גויים אלה בן סורר ומורה, לא דיברה תורה, אלא כנגד יצר הרע. אז לכן, זה עניין גדול מאוד. אומר, והראית בשביה אשת יפת תואר, כי כל דבר שיש בו יצר הרע, בסוף יוצאים בנים לא הגונים. לכן אסור לקחת אישה, לא לשם יופי, ולא לשם ממון, ולא לשם כבוד, אלא בסוף זה לא מצליח, ולא מתקיים. בסוף מה ראית? מה התוצאה? כי אלה איש בן סורר ומורה. ועוד הוא קשור איתה. לא יכול למכור אותה. אפילו שהיא גויה, שפחה שלו כאילו. לא יכול להתעמר בה, לא יכול להתעלל בה, לא יכול לענות אותה. כל צער שיצער אותה, תראה כמה חובה יש עליו. כל זה בא התורה ללמד את האדם מוסר, ויש לזה קשר גם לחודש הזה. הזוהר יש בעריכות מי שרוצה, יסתכל בזוהר הקדוש על כי תצא, שזה הנשמה הקדושה, היא היפת תואר, ושם אנחנו היום כרגע לא מתעכבים הרבה על זה, אבל בכללות, בקטה את אביה זה הקדוש ברוך הוא, ואת אמה זו השכינה, ערך ימים זה חודש אלול, שבסליחות צריך להוריד דמעות, לבכות, להתחרט, לבקש רחמים, לצעוק, להתפלל, עד מתי השכינה בגלות, ואז על ידי זה זוכה, והוא נעשה שותף לקדוש ברוך הוא בגאולה, שאנחנו מחכים לה כל רגע ורגע שתבוא. כותב הרמק עליו השלום, רבנו משה קורדווירו, על מה שאמרנו בפרשה, כי יהיה באיש חטא משפט מוות ואומת, ותלית אותו על עץ, לא תלין נבלתו על עץ. כותב בשם הרמב"ן נחמני, שלא מדובר רק בתלוי, אלא בכל נפטר ונפטר שמת, שמצווה לקבור אותו באותה לילה. אותה לילה מה פירוש? שלא יעבור עליו לילה שלם. אם עבר, נגיד נפטר, בערב, לפני השקיעה, והשארת אותו עד למחרת, עברת לא תלין. וזה לא משנה בארץ או בחוץ על הארץ. ולא משנה מנהג ירושלים או מנהג פתח תקווה. לא יבוא ולא יהיה. אלא מה, כאשר רוצים, למשל בני משפחתו יקפידו, או יהיה בשם איזה כעס שלהם, זה משהו אחר. אבל מה זה בני משפחתו? לא כל הקרובים, אלא הקרובים מהשורה הראשונה, זה הכוונה. עכשיו, אם ילין אותו, עבר הלא תלין, וגם קבור, ביתן מצוות עשה, כי קבור תקברנו ביום ההוא, לפני שיעלה השחר. עבר, אז שני מצוות עבר עליהם. לא תעשה, לא תלין, ועשה, כי קבור תקברנו. ואם בארץ ישראל, הוסיף עוד עבירה, ולא תטמא את אדמתך. ואומר בשמעון בר יוחאי בזוהר, שארץ ישראל לא מקום של שדים, לא מקום של מזיקים, לא מקום של רוחות רעות. ואין להם רשות אפילו להיכנס לתחום ארץ ישראל. אבל אם מלינים מת בתוך ארץ ישראל, נותנים רשות למזיקים לבוא ולהיכנס. אז לכן צריך האדם לדעת כמה שאפשר להזדרז, לעשות כן שלא יבוא ולא יהיה, כדי לקיים מצוות עשה מהתורה. וידוע מה שהיה בזמן הרמק, שנפטר רבנו משה קורדבירו, היה קדוש ונורא, הספיד אותו מרן רבי יוסף קארו, וקרא לו ארון התורה. העיד עליו שהיה בקי בתורה תפשט, בתורה תקבלה, ראש תורת הקבלה היה. למד מפיו של רבי שלמה אלקבץ הלוי. הוא היה ראש המקובלים בצפת, הראשון, בשלמה אלקבץ הלוי. תלמידו זה רבנו משה קורדבירו, נשא את אחותו של רבי שלמה אלקבץ. תלמידו של הרמק הוא רבנו הארי, עליו השלום. זכותם תעמוד לנו. ומרן לא חסר לו בקבלה ענק, מי שלומד ספר מגיד משרים, עומד משתומם איזה הבנה בענייני הקבלה והסודות, וכל ענייני הזוהר, הכל חרוט על לוח ליבו. לא די שיתעסק בפסקים, בתלמוד, בפוסקים, והרמב״ם, והרשב״א ועוד, אלא גם בענייני הקבלה. עמד רבנו הארי, ביקשו ממנו להספידו, קרא עליו את הפסוק הזה. וכולם תמהו, כעסו עליו. אתה אומר עליו פסוק, ותלית אותו על העץ, כי יהיה באיש חטא משפט מוות והומת. איך שפתח, פתח בקריאת הפסוק הזה ועל פה. אמר אני אבאר את דבריי, כי יהיה באיש, איש זה צדיק, אשרי איש יראה את השם, מצוותיו חפץ מאוד, לא כל אחד נקרא איש. יכול להיקרות גבר, יכול להיקרות אדם, אבל איש זה מיוחד. חטא משפט מוות, חטא חיסרון משפט מוות. אנחנו מחפשים, הוא אומר על רבן משה קורדבירו, איזה סיבה של עוון, איזה צל צילו של כתם. אין. מה זה חטא? חטא לשון חיסרון. והייתי אני ובני שלמה חטאים. חטאים חסרים מכך. והוא מת, וכל זאת רואה שהוא מת, ותלית אותו על עץ, זה בגלל עץ הדעת. לא בגלל שהוא עשה עוון. מיד נבהלו כולם. אמר להם, אני מעיד על הרמק, שמימיו לא עשה אפילו עוון קטן. ויש על זה, מובא בספרי מדרשים, משני שואלים. מעשה עם האריה והשועל. שמה היא פה? אז היה מעשה עם האריה והשועל. השועל אמר לאריה, תשמע, שבת מתקרבת, ואנחנו השבוע לא אכלנו שום ארוחה ככה רצינית. פה ושם מצאנו איזה רגל של בהמה, חצי אוזן, או רבע ראש. אנחנו צריכים לאכול איזה משהו טוב. אומר לנו, מה את העצה שלך? אומר לו, תראה, היהודים לכבוד שבת עושים מה זה אוכל, מה זה חמין. אני ראיתי אותם הולכים בית המטבחיים, עקבתי אחריהם. זה מביא כבש, זה מביא שור, זה מביא עגל, והוא מביא פרה, ויש מביא תרנגולות, ויש מביא אפילו להקה של עגלים. וקונים בהם בביתה, ושם מבשלים ואוכלים. בוא אני ואתה, בליל שבת, הם הולכים לישון, הם עייפים מאוד מכל השבוע. וזה הזמן הכי מתאים. הם שרים שירי שבת, שותים ערק, וודקה, וזה נרדמים עד הבוקר. אנחנו בלילה נלך, נפתח את הסירים שלהם ונחגוג. אמר לו, רעיון מצוין, רק אני לא מכיר את כל הסמטאות, אריה אף פעם לא נכנס לתוך השכונות, תקח אותי. אמר לו אריה, אבל אני יודע שזה אסור, זה גזל וזה מניעת עונג שבת. ואמר לו עוד כמה צער בשבת, ויש שם משפחות מרובות ילדים ועוד. מה ענה לו השועל, זה רשע, כל דבר יש לו תירוצים. אמר לו, יש פסוק, אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהנה. אתה אל תפחד, אתה תאכל, הנכדים שלך יסבלו, ישלמו על זה. הבנים שלך, מקסימום הבנים, פוקד, כתוב הפסוק, פוקד אבון אבות על בנים ועל בני בנים, על שלשים ועל רבעים, עד ארבע דורות. אלו, זה כואב לי מה שאתה אומר, אבל בינתיים הבטן מקרקרת, אני רעב, צריכים לאכול. בסדר, פה נלך. הלכו, הגיעו לאיזה חצר גדולה של איזה ישיבה, של 350 בחורים, הכינו שם מה זה חמין, חמין, באיזה ריח מבחוץ. היה כבר 2 לשנות בוקר, ואלה באו. השועל קפץ מהר, אריה לא שם לב, היה שם איזה חור בור, נפל בתוך הבור, מסכן. תן לצעוק! שבר לו הרגל. והשועל רץ מהר לסיר, הוציא מה שהוציא, קירר מה שקירר, והביא לו לאכול. אומר לו, הרי איך אני אוכל? אתה לא רואה, אני באתי לעשות עוון, במקום קיבלתי מכה. אתה אמרת רק הבנים, הנכדים. אמר לו, לא, זה מה שאתה קיבלת, זה של סבא שלך. של הנכד שלך זה יבוא אחר כך. אמר לו, טוב. נתן לו לאכול, בגלל שאתה אומר, כי יהיה באיש חית משפט מוות, תלית אותו על העץ, אומר המדרש, תתלה אותו על הסבא שלו, על אבא שלו שעשה עוון, אבות אכלו בוסר, ושני בנים תקהנה, שם יצילם. אנחנו לא רוצים לא של זה ולא של אף אחד. יש המצווה, אחת המצוות, השבת אבדה. ולמה צריך להיזהר בזה? כיוון שהרמב״ם כתב, וזה צערנו, זה מצוי מאוד, ואנחנו מזלזלים בזה, כי הרמב״ם כתב, בזה מעכב את התשובה. יש 24 דברים מעכבים את התשובה. ואסביר לכם, השבת אבדה זה לא רק מה שאתה חושב שאם מצאת איזה כסף או ארנק או מפתח. לפעמים יש איזה דבר דואר שהגיע לבניין שלך, וטעות בכתובת או איזה משהו. נשארים אנשים עשירים את זה. שבוע, שבועיים, יורד גשם, בא אבק, בא בוץ, ואף אחד לא עולה על הדעת, קח את זה, תכתוב עזב, תכתוב לא מוכר, תכתוב לא ידוע, תכתוב כתובת לא מדויקת, שלח את זה בדואר, אתה מקיים מצוות עשה מהתורה, השבת אבדה, בן אדם שלחו לו איזה הודעת תשלום, אחר כך תאר לך מה זה, זה דבר שבקלי קלות אדם יכול לקיים מצוות עשה, ומצוות עשה יקרה מאוד מאוד, אני אספר לכם מעשה, לא יודע אם סיפרת לכם אותו פה, מקום אחר, היה מעשה פעם בישיבת פורת יוסף. תלמיד חכם אחד חשוב, ירא אלוקים, בעל משפחה, כן, שבע בנות היו לו. והיה מדוכה בייסורים גם, של פרנסה וכדומה. יום אחד, היה איזה בחור אחד, לא אזכיר את שמו, מוכר ברוך השם, נודע בשערים שמו. חוץ מכבודכם, יצא מהשירותים בישיבה, זה היה לפני 50 שנה כמעט, קצת פחות, 40 ומשהו, יצא מהשירותים בישיבה, מצא 50 לירות מקופל, ברצפה, איפה שהברזייה שרוחצים ידיים. לקח את זה, רץ לרב בן ציון אבא שאול, אמר לו, ודו, נכון, כתוב המוצא מעות בתי כנסיות, בתי מדרשות, הרי אלו שלו, כל שכן בכניסה לשירותים. אמר לו, תראה איזה צדיק, אתה צודק, זה האמת מפי ההלכה שלך, אבל חכה לי רגע, הוציא מהכיס שלו את הארנק, והוציא מהארנק 50 לירות אחר. אמר לו, קח את זה בשבילך, זה מתנה בשבילך, 50 לירות האלה שמצאת, תעשה טובה, תלך בבקשה, שים פתק למעלה, יש איזה אברך עני מסכן, אבא לילדים בטח, איבד את 50 לירות האלה. תפרסם, והוא יבוא, ייקח, יהיה לך מצווה. וכן היה, לא עברה דקה, הגיע הבן אדם, אומר, אני באתי 50 לירות. היו מקופלות, אפילו שזה לא נקרא סימן, אבל לתמיד חכם מחזירים בתביעות עין. החזיר לו את זה. שתראה איך אדם יכול לפעמים לעשות לפנים משורת הדין, לא כל דבר לפי הדין. יש מצוות השבת אבדה, ויש לפעמים מצווה, הקן תקים עמו, עזוב תעזוב עמו, מסכן זה, 50 לירות, אתה יודע, זה אפשר היה להתפרנס בזה שבועיים אולי. לקנות בזה אוכל וזה, מה היו עושים? אז מי היה לו מותרות, מי היה לו זה? בגדים מעבירים מיד ליד, מבני דודים, נעליים ישנות, הכל, נשאר הכל בשביל אוכל, נטו אוכל. ואוכל זה יכול להספיק אפילו לשבועיים. אז אומר זה, אכן אדם ילמד מצוות השבת אבדה. כמה מאוד חשובה. שהוא משיב אבדה פה, הקדוש ברוך הוא משיב לו את כל עבדותיו שעשה למעלה. מה זה עבדה? אנחנו קיים בסוף שנה, רבותיי. אז הרבה שואלים, האם אני אוציא הוצאות עכשיו, אני אוציא את החשבון מהבנק, כאילו נהיה איזה עשיר, בא לו איזה, מי יודע איזה חובות יש לו. צריך לעשות חשבון של סוף שנה. יש גם זכויות, גם חובות. כנגד זה, כל הימים של השנה, השנה הזאת הייתה שנה ארוכה. השנה מעוברת, 385 יום בשנה. מי יודע כמה עוונות היה, חס ושלום, לא באתי לקטרג, אבל צריך לעשות חשבון נפש. מי יודע מה היה במשך השנה הזאת? אז צריך להשיב את האבדה. אתה משיב אבדה, הקדוש ברוך הוא ישיב לך את האבדה של אותם ימים שהלכו בחושך, כך לשון הזוהר. יש ימים שהאדם חטא בהם. כי כל בוקר שאדם קם ממיטתו, מוריד רגליו על הקרקע, עומד המלאך של אותו יום, ואומר לו, אני משביע אותך, שאל תעשה עבירה ביום שלי, ואם כך יהיה, מבטיח לך שביום שלי לא תמות. זאת אומרת, אם אדם נפטר באיזה תאריך בשנה, סימן שבאותו יום עשה איזה עוון. לכן צמים ביום התענית של אבאים. אז לכן אומר, זה השבת אבדה, יזהר האדם מאוד במצוות השבת אבדה. יש לפי ההלכה, כמו שאמרנו, ויש לפי, לפני משורת הדין. הרי זה אומר, לא תראה חמור שונאך, או שונות טועים בדרך, השב תשיבם, אתה רואה בהמה, קורעת תחת המסע שלה, מצווה לעזור לשני, אתה רואה איזה רכב תקוע, אבל בתנאי שהוא אמיתי, יהודי משלנו, לא איזה מי יודע מה, לפעמים זה יכול להיות איזה תרגיל. והרמז, אם ראית את חברך שמעשים טובים שלא חסרים, תעזור לו. וזה סגולה ליום הדין, כך אומר הגאון חידה, שסגולה ליום הדין, שאם אדם מביא אדם שהוא רחוק מתורה, מביא אותו לבית הכנסת, מביא אותו לבית המדרש, מביא אותו לשיעור תורה, או קונה לו איזה תלית, או כיפה, או סידור, או ספר סליחות, מביא אותו שישב ומראה לו איפה התפילה, זה יעזור לאדם שמביא, מכפר לו את העוונות. אז זה הקם תקים עמו. כך אמר לו, יהיה כלי גבר על אישה. כלי גבר, זה פירושו, כל בגד שדרך שהנשים לובשות אותו, אסור לגבר ללבוש. ולא רק זה, יש רצו לומר, אפילו תספורת, או הסתכלות בראי, כך כתב הרמה. הסתכל בראי, לסדר לעצמו את הגבות, יש לו איזה שערה לבנה, עושה לה טיק טק, וכדומה, איך אמר את בן עזרא, שיום אחד היה לידו יושב איזה אחד, והיה בודק כל שערה לבנה שיש לו, תולש אותה וזורק אותה בקרקע. מה עשה רבי אברהם בן עזרא? התכופף ושם את האוזן על הרצפה. אמר לו, מה אתה? אמר לו, אני שומע את השערה צועקת. אמר, מה, שערה מדברת? אמר לו, כן. ומה היא אומרת? אומר, אני עכשיו חייל בודד, אתה יכול עליי. מה תעשה עוד שבועיים? יבוא גדוד של שערות לבנות, נראה אותך גיבור, מה אתה תהיה קרח? שמע את זה, אמר לו, אתה צודק. מלקט לבנות מתוך שחורות. אז יש אומרים שיש בזה לא יהיה כלי גבר. אונקלוס תרגם שלא יהיה כלי נשק. שאישה אסור לה לשאת עליה כלי נשק. מאיפה למדנו? מיעל. יעל אשת חבר הקני. תבורך מנשים, יעל אשת חבר הקני. ידה ליתד תשלחנה. מה זה יתד? זה מסמר ענק כזה, גדול. והיא מינה לאלמות עמלים. הוא מחצה, ועלמה סיסרה. מחקה ראשו, מחצה וחלפה רקתו. היה לה נשק, היה לה אקדח, היה לה חרב, היה לה סייף, היה לה רומח, היה לה הכל. אבל אמרה, אם אני אשתמש בכלי נשק, אני אישה. אז אני עוברת על כלי גבר על אישה. אפילו שכאן יש מצוות עשה מהתורה, נהרוג את סיסרה הרשע הזה. תמה מתומה. היה רשע מרושע, מה אומרת עליו הגמרא, היה גיבור חיל, היה רץ לג'ונגל. ג'ונגל, בגמרא כתוב שדה. שדה שלהם זה ג'ונגל. נכנס לתוך הג'ונגל, רואה חיות, עריות, דובים, נמרים, 300 חיות מולו. נותן שאגה, כולם עומדים דום, מתאבנים. ככה היה. היה נכנס לתוך הנחל לשחות שם, שהיה לו זקן ארוך, היה סיסרא, היה לו זקן של אדמורים, כל האדמורים יכולים לקחת ממנו עוד שיריים. והיה מוציא מסע אוכל של 10 בני אדם דגים בזקן שלו. ככה היה סיסרא. אז מצווה להרוג אותו, בכל זאת היא הרגה אותו ביתד. למה? כדי לא להיות בכלי של גבר, לא יהיה כלי גבר על אישה. כי יקרא כאן ציפור לפניך. עכשיו כאן ציפור, היום יש יונות מקננות, עכשיו זה גם עונה של כינון, תמיד בפרט בחילופי העונות. סוף שנה, תחילת שנה, תחילת אביב, סוף אביב, שינויי המזג האוויר. זה הזמן שהן מקננות, אתה רואה אותן מקננות, ואם זה אצלך בבית, או במרפסת, או בחצר, אתה מראש אומר, או שתפקיר את אותו עדן, חלון, או את אותו קטע, שטח, אבל להפקיר צריך לפני שלושה. למה? שניים עדים, ואחד בשביל שיזכה. אבל אפשר לעקוף את זה. אתה יכול לעמוד בינך לבין עצמך ולומר, אני מגלה את דעתי, שאינני רוצה לזכות לא בביצים ולא באפרוחים. ממילא היא תטיל אותם שם, אבל אם היא הטילה, אתה לא יכול כבר להגיד את זה. כי הצירו של אדם קונה לו שלא מדעתו. היא תטיל את זה, לפני שתטיל, תאמר כך, ואחר כך היא תטיל את הביצים, וברגע שהם ביצים או אפרוחים, אפרוחים או ביצים, אתה הולך בלילה, למה בלילה? ביום בדרך כלל הזכר נמצא, הם מתחלפים, יש להם חילופי משמרות. ביום הגבר הוא בא, שומר, והיא הולכת לאכול, לנוח. בלילה, אחרי השקיעה, אחרי צאת הכוכבים, תלוי, חצי שעה, תלוי, יש כאלה שומרות רבנותם, יש כאלה שומרות שיטת הגאונים. אז הכי טוב בסביבות 9 בלילה, זה הכי בטוח. אז אתה בא בשעה 9 בלילה, תבוא בשקט, ותיקח את האם, או תדחף אותה במקל, גם יוצא ידי חובה. ותרים את הביצים או את האפרוחים, תפח, תזכה בהם, אתה יכול להחזיר אותם. ואז אם היא חזרה, יכול עוד אחד לזכות, אתה יכול מחורת עוד פעם לזכות. אבל תשאיר אותם, ואז אתה עושה, משלח האם, אבל צריך שתי דברים לעשות. את האם לשלח, ואת הבנים תיקח לך. אבל אם עשה, שילח את האם ואת הבנים לא לקח, זה לא טוב. לא קיים. אלא צריך, וצריך שיהיה מין טהור. אם זה מין לא טהור, לא יצא ידי חובה. כן, תרנגולים לא מועיל. אלה לא נקראים כעיקרי. אלה נמצאים איתנו בשדות ומקומות שנמצאים. אלה יונות המקננות, וכן על זה הדרך. וכל סוגי העופות הטהורים למיניהם, וזה מיים אותם. בפרט פה בארץ ישראל, שזה עניין גדול. הרב אמת ליעקב, רבי יעקב שאלתיאל ניניו, כתב שהוא עלה לארץ ישראל מטורקיה. הוא כותב בספרו, וזכיתי לקיימה 3 פעמים. הוא כותב את התאריכים. היו יושבים אפילו על הגגות של בתי הכנסת, כי זה נקרא מקום ציבור. זה לא פרטי, מקום ציבורי, או כל בניין ציבורי שהוא. מחכים להם בלילה, בפרט אחרי חצות לילה. זוחלים שם כי רוצים לזכות ממש להחזיק את היונה עצמה. ואז לוקח אותה ומשלח אותה, וזוכה בביצים או בגוזלים, אתה רוצה, יכול להחזיר אותם, תבוא האם, תטפל בהם. וזו מצווה גדולה מאוד מאוד, שהיא, עליה נאמר, למען התאבלך וערכת ימים, זוכה לעולם הבא, גדול מאוד מאוד. הגמרא בקידושין שואלת, שהיה מעשה כזה, שאחד מת, עשה את זה, ומת, איך אין אריכות ימיו של זה? מה אומרת? לעולם שכולו ארוך. שם בגן עדן, מי שמקיים מצווה כזו, זוכה לעניין גדול מאוד מאוד. והזוהר אומר, כאשר יש מקום ברקיע, ששם יושבת נשמת המשיח, ששמו כאן ציפור, ועליו נאמר כי יקרה כאן ציפור. ואז כאשר נעשה דבר כזה, מיד עולה אותה יונה וצועקת. ובאותו מקום, כשנהרג איזה יהודי חס ושלום על ידי גוי, המשיח צועק ומכריז ולוקח את התמונה דיוקנו של אותו יהודי ובוכה עליו, מזעזע. כותב הרמב"ז, מיד הקדוש ברוך הוא מתעורר, מה אני עושה עם הבנים שלי? איפה הקן ציפור שלנו? איפה הר הבית שלא בידינו שואלים אליכו בו? עכשיו הרמב"ם כותב, אפילו שזה לא רחמים אלא זה גזרות, זה לא בשביל רחמנות, שלא שאלה את האם את הבנים תיקח לך, אבל בכל זאת, יש בזה משהו. הוא רחמן, ועל ידי זה מעוררים הרחמים. מה שאלת? לא, לא מברכים על זה. כיוון שיש אומרים, כיוון שיש בו צער בעלי חיים, לא מברך. גם כל דבר שתלוי באחרים, אני לא מברך עליו. יש מעשה נורא בזוהר על רבי יוסף דיפקין. הציון שלו ידוע היום, מקום מאוד יפה. בין מירון לצפת, מי שנוסע בכביש הזה, בין מירון לצפת, שם השלט, רבי יוסף דיפקין, כדי ללכת בשביל הזה, הרי איזה קילומטר אתה מוצא את הקבר שלו. איתו היה מעשה נורא. מעשה, פעם אחת, רבי נעזר ורבי אבא, היו הולכים בדרך, והגיעו ליד העיר פקין. שמעו קולות, רעש גדול, צעקות, איומות ובחיות נוראות. אמר רבי אלעזר לרבי אבא, ודאי הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות לנו היום נס, לכן אנחנו שומעים את הקולות האלה. הכנסו לעיר, זה עיר כפר, כן. ראו, אין אף אדם. איפה נמצאים האנשים? בבתים עזובים, החנויות ריקות, והבסטות עזובות. איפה זה? ראו, כולם התאספו ליד ביתו של רבי יוסי דיפקין. מה היה המעשה? רבי יוסי דיפקין היה חסיד צעיר בגיל 40, בין 40 ל-50. אשתו לא הולכם מתה עליו. והשאירה לו בן ובת יתומים. והנה אותו יום פרחה נשמתו של רבי יוסי דיפקין ונפטר. הלך לבית עולמו. בא הבן, שמע שאבא שלו נפטר וכך קרה, קבעו את מותו, אמר אף אחד לא ייכנס לבית הזה. הוא ואחותו נכנסו ועמדו ליד המיטה של האבא. והיה צועק, מלוא צעקות. כל הדברים שלו מובאים בזוהר מילה במילה. אומר לו, דיבר, 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 בין הדברים אמר, ריבונו של עולם, כתבת בתורתך, כי יקרא כאן ציפור לפניך, בכל עץ או בדרך, בכל עץ או על הארץ, אפרוחים או ביצים, לא תיקח האם על הבנים, שלח תשלח את האם, ואת הבדים תיקח לך, ריבונו של עולם, היה לך, אני בן ובת, אנחנו אח ואחות שייכים לאבא, יש פה מקומות, בואו, תשבו, בואו. ילד, בוא תן להם לשבת, שב אתה שם. אמר, שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך, היה לך, ככה אמר, לקחת אותי ואת אחותי, ולא את אבא. עכשיו נשארנו בלי אבא ובלי אמא, ואנחנו קטנים, ואין מי שילמד אותנו תורה. אני לא בוכה על זה שאין אוכל, אין זה, האנשים, ישראל רחמנים, ירחמו, יראו יתומים, ירחמו עליהם, אבל אנחנו בלי תורה. צעק, צעק, צעק. אמר לו רבי אלעזר לרבי אבא, ודאי הקדוש ברוך הוא רוצה להראות לנו כעת תחיית המתים. לא עברה חצי שעה, והנה ירדה אש, והקיפה את כל הבית. בא רבי אלעזר, אמר לרבי אבא, בוא ננסה אנחנו להיכנס, אולי האש תיתן לנו. נתנו לו להיכנס. האש זזה לכבודם, הבינו שזו השכינה ירדה מלמעלה. ושמעו בת קול, אשריך רבי יוסי, שהבן שלך יודע להתפלל תפילה הגונה, ותפילה שעשתה פירות. נתנו לך חיים כדי לגדל את הילדים, לחתן אותם, ואחר כך לבוא לעולם האמת. אבל השטן לא הסכים, במקומך נתנו לו 40 קצינים רומאים. פילדה מרשל, מרשל, אני יודע, קולונל, וכו' וכו', מדעש, מהזה. דאולת אסלאמיה עיראקיה ואיסור. אלק דאולת. קדוש ברוך הוא, הוא מעדי מלכין ומכה מלכין. עכשיו בראש השנה יפיל את כולם, אל תדאג. אמר לו, נתנו לו 40 במקומם. והתעורר רבי יוסי. והתחיל לספר להם, אמר להם, מה שהתפללתי למעלה, שיתנו לו חיים, שיחזירו אותו לפה, לא עזר. באה התפילה של הבן הזה, צעק, ועשה רושם בשמיים, והתקבלה תפילתו, והוא רבי יוסי דיפקין, כך קראו לו. כי היה כמה רבי יוסי, זה רבי יוסי, מאיר פקין, עליו השלום, אומר מכאן תראה. אחר כך ציפתה אותנו תורה ועשית מעקה לגגיך, כי תבנה בית חדש. ועשית מעקה לגגיך. כתב הרמב״ם, שכל שיש גובה 10 טפחים, 80 סנטימטר, או עומק של 80 סנטימטר, היה במעקה. ולא שם, כל רגע עובר לב. עכשיו לא רק זה, הוא הדין חלונות. שיש לך חלון בבית, אפילו קומה א', ואין סורגים, יש לך ילדים קטנים בבית, חייב להניח סורגים. לא שם סורגים, אפילו לא קרה אסון, חייב. כל שכן כשחס ושלום, אתה שומע לפעמים נוראות, סיפורים נוראים. אז כל החלונות, כל הפתחים, כל המרפסות, חייב לסגור אותם, בפרט היום בעידן של ימינו, השם מרחם עלינו. ועדין הגמרא אומרת, כל מין מכשול, סולם רעוע יש לו בחצר, ואנשים עוברים שם, יכולים לקחת אותו ולעלות וליפול, הרי זה שם דמים בביתו. גידל כלב רע בבית, כלב שנובח, כלב שנושך. נובח, לא נושך, נושך, לא נובח, אבל או, יכול לגרום צער. הגמרא אומרת, מספיק נובח, ותעבור אישה בהיריון, ותפיל, תשים דמים בביתך, חס ושלום. אומר, כי איפה לא נופל ממנו. אז אגיד, הוא חייב למות היה. העובר הזה היה חייב ליפול. למה על ידך? מגלגלין זכות על ידי זכאי, וחובה על ידי חייב. כל זה בכלל דין מעקה, שצריך להיזהר בזה, ולכן אדם משים לב, כעת לפני ראש השנה, אם יש לו איזה פתח כזה או מקום כזה, יתקן, מה? שבונה, ודאי, עושים מעקה. השאלה אם הוא יעשה בעצמו, יש מצווה שהוא יעשה. אז אפילו אחי, תגיד לגוי, שבהלחמה ובהרכבת המעקה, אם זה הלחמה אתה עושה, ותברך, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, על מצוות מעקה. יש אומרים לעשות מעקה, על מצוות מעקה. וכן על זה הדרך. או אם זה מאבנים, אז כשמגיע לגובה של ה-80 סנטימטר, השורה שעברה את ה-70 מגיעה לתוך ה-80, את השורה הזאת אתה תשים ותברך עליה. יש על זה ברכת מעקה, זה מצווה גדולה מאוד. וכן על זה הדרך. כל כלי מסוכן, כמו סכין, לא להעמיד אותו במקום מסוכן, אלא במקום צנוע. וכן חס ושלום כלי יריעה. שמצילנו, יש הרבה לא נורמלים, מחזיקים את סתם אקדחים, סתם בשביל מה, על מה ולמה. על צד שאם יבוא מחבל, איזה מחבל? שים מזוזה, לא יבוא מחבל. אז כלי יריעה, ואחר כך מישהו מבני הבית, או לא מבני הבית, נוגע בזה, משחק בזה, חס ושלום, נפלט כדור, נפצע, חס ושלום, זה עליו עבר ולא תשים דמים בביתך. הוא הדין רכב רעוע, רכב מסוכן, שהבלמים שלו לא בסדר. או שהוא לא אמין, אני לא יודע, היום יש כל מיני ברכבים, השם יצילנו. רוכבי אתונות צחורות, בלי סוף. וכן שם דבר שיש בו מכשול, מקרר ריק בחצר. באים ילדים משחקים, נכנסים בפנים. כמה פעמים קרה שנחנקו שם, עבר על ולא תשים דמים לביתך. כל זה צריך להיזהר. יש לנו מצוות קלעיים. מצוות קלעיים יש בה בכמה אופנים. יש בבגד, שלא יש שם צמר עם פשטים. לא תלבש שעטנז, צמר ופשטים יחדיו. מה יש בצמר ופשטים? רבנתן אייבשיץ כותב, הם שבעה כוכבי לכת. שבעה כוכבי לכת, שהם שבתאי צדק מאדים, המן נוגה כוכב לבנה. מאדים זה כנגדו הצמר. ואילו הפשטן הוא שש. מי שמערב אותם יחד, מערב את המאדים עם שאר השישה, וגורם הרג בעולם. חס ושלום. מגפות, מחלות, הנה זה החיידק האבולה הזה, שעכשיו הורג בגויים, כמה הורג בהם? השם ישמור. זה אחד הדברים שגורמים, זה שלובש בגד כלאיים, אז גורם לכלו, או זרע כלאיים. זרעים, שני מיני זרעים ביחד. למה זה נקרא כלאיים? אומר הזוהר הקדוש, לשון בית כלא. מה פירוש בית כלא? אומר רבי שמעון בר יוחאי, לכל צמח יש לו המלאך שלו. בצל יש מלאך הממונה על הבצלים. וכן פלפל יש מלאך הממונה על הפלפלים. זה זורע בצל ופלפל באותו מקום, גורם לכלו את שני המלאכים בכלא יחד. ואז מקטרגים עליו, לכן יאבד את זה. אם זרע ביחד, יאבד. משלובש בגד שעטנז. בגד שעטנז. לובש בגד שעטנז. 40 יום תפילתו לא מתקבלת. לכן צריך זהירות. באים חליפות מחוץ לארץ או ממקומות שלא בדוקים. למשל, יש מפעלים פה בארץ שבדקו אותם. בדקו אותם ואין בזה שעטנז. שעטנז יכול להיות אפילו בלולאה של הכפתורים. לפעמים הכפתור עצמו, החוט שלו, זה שעטנז. הבגד יש בו צמר. אם הבגד אין צמר, אתה יודע שזה נקי מצמר, הכל סינתטי. יחסית אין לך בעיה. אלא מה? צריך לדעת שבתוך המילוי של הצוורון, או המקום שלה, יש 50 מקומות בג'קט שיכולים להיות שם שעטנז. לכן צריך האדם לשים לב שלא יהיה לו בגד שעטנז. אחר כך יש שעטנז עם בעלי חיים. עכשיו אמר לכם, יש גם בעיה גדולה, שאנשים מגדלים כלבים או חתולים, באים מהעירייה ואומרים לך, תסרס אותם, ואסור לסרס מדאורייתא. שנאמר, שם כתוב בפסוק, לא יבואו קירות שופחה וכולי בקהל השם, ולא תעשו בארצכם. דרשה הגמרא, כל מה שבארץ אסור לסרס. מי שמסרס עובר לאו מהתורה. אז לכן, מסרסים את הכלבים או את החתולים, זה איסור, איסור תורה. תן אותו לגוי, תן אותו לגוי, שהגוי יגדל אותו, שהגוי יסרס אותו. אבל עליו אחי, זה איסור, והרבה לא יודעים שיש איסור כזה. צריך להזהיר אותם. או למשל, יש אדם שהוא סובל קצת מיציאות הפרוסטטה, אז עושה ניתוח פרוסטטה. אסור לעשות. כמו שעל ידי זה מסרס את הגבר. הוא לא יכול להוליד אחר כך. כי באותו כיס יש גם וגם. זה רק אם הוא סובל ממש, יעשה שאלת רב לפני שעושה את הניתוח הזה, יעשה שאלת רב, ואם יתיר לו, יתיר לו. זה גם אחד המצוות שצריך להיזהר בהם, שהם מצויים ואנשים לא תמיד יודעים עליהם. והוא נזכר ב-52 מקומות, העניין של שעטנז, מאוד מאוד חמור. אחרי זה התורה ציפתה אותנו קידושין וכתובה. מצוות קידושין, יש שם השם הוויה, אומר הזוהר. הטבעת שנותן לקלה זה אותיות. אחר כך שני עדים זה שני אותיות ה. ה, ה. נשאר הוו, הוו זה החתן, והה האחרונה זה הקלה. אז יוצא שני עדים, זה הה הראשונה. כתה אומר ה, כפול, ה, ה. והקלה זה אות ה האחרונה, והחתן אות וו. תראה איזה סודות נעשה בזה. ויש עוד מהלך הזו הרבי, שהטבעת זה אותיות, למה היא עגולה, היא צורת אותיות כאילו, נותן לה את זה באצבע, ואחרי זה שני ההין, שני עדים, וו זה הכתובה. נותן בה אור מקיף ואור פנימי. כל זה יש בזה סודות. וכן ייבום, מצוות ייבום, מצוות חליצה, ואסור לעכב את זה. אלא מיד, כן. נו, דבר מהר, בלי לנגן באמצע. נו, נו, מה השאלה? פעם, כבודו אמר. מה הוא אומר? כן, מעקה 80 סנטימטר, נו. אם זה מה? לא שומע מה הוא אומר. בסדר, מי שרוצה לעשות מעקה, ייגש לשם אחרי השיעור וייתן לו הסבר. אין בעיה. עכשיו יש מצוות ייבום. מה יש במצוות ייבום? שאם חס ושלום מתח בלבנים, אז לא תהיה אשת המת תחוצה לאיש זר, יבמה יבוא עליה ויבמה. מי זה היבם? האח. אז מצווה האח הגדול. לא רוצה האח הגדול, האח שבא אחריו. מה יש בזה? מה מעלה ומה מצווה? מה טעם למצווה זו? גזרה. אבל בכל זאת הזוהר כתב שיש פה סוד עצום מאוד. ואם לא רצה ליבם, אז היא הולכת לבית דין, ובית דין עושים שם 5 דיינים, ככך מובא במסכת סנהדרין, חלוצה ב5, דיני ממונות ב3. אבל חליצה צריך 5 דיינים. 5 דיינים, 3 שהם מוסמכים, ו2 אנשים כשרים מוסיפים שם. ואז היא באה, מה עושה? היא צריכה אותו יום לא לאכול, האלמנה הזאת, לא עליכם. ואז היא באה ואומרת, לא אבה יבמי. צריכה לומר, וענתה ואמרה, לא אבה יבמי. ואז הם אומרים לו, אתה לא רוצה לייבם, תחלוץ. ומלבישים לו סנדל, צריך שהרגל הכי דומיננטית אצלו, למה אם הוא, איך עושים? יש אדם שהוא שמאלי, גם ברגליים, יש בידיים, איך יודעים? הוא עומד, והדיין אומר לו, לעמוד רגע אחד שם בצד. הוא עומד בצד, הוא מחכה. פתאום הדיין אומר לו, בוא! ואז הוא רואה איזה רגל ראשונה הוא עוקר, אם עקר את רגל השמאלית, זה שמאלי. ואם עקר את הימנית, זה ימני. ואז לוקחים את הסנדל הזה, מכינים מראש, מלביסים לו על הרגל, וקושרים עליו שרוכים, הסנדלים של פעם, זה לא של היום. עד הברך, יש לו שרוכים מעור, כל זה נעל מיוחדת, שהיו יודעים לעשות אותה, כמו שהרמב״ם כתב, ואז קושרים לו את זה, והיא תבוא, תפתח את כל הקשרים, ותחלוץ, ותיקח את הנעל, ותזרוק על הקרקע. ואחרי זה, לוקחת לוח זכוכית, נותנים לה, ויורקת על הלוח זכוכית. ואומרת, לא הוויה במי, וכולם צועקים, בית חלוץ הנעל. מה טעם יש לכל זה? מה זה קשור לנעל? ומה זה קשור לרוק? למה צריך לעשות את כל זה? תשמע מה הזוהר אומר, דברים מבהילים. אומר אדם שנושא אישה, נותן לה חלק מנשמתו בתוך גופה. זה לא צחוק. ואפילו חס ושלום, בלי נישואין. כן, כמה צריך זהירות, אלה שהולכים עם גויות, כמה צריך לפקוט עליהם. נותנים חלק מנשמותיהם בתוך הגויה הזאת. ואם זו יהודיה הקשרה, אז ביהודיה הקשרה שם חלק מנשמתו שם. עכשיו הוא מת בלי בנים. אין לו מנוחה שם בעולם האמת. והחלק לנשמה שנמצא בגופה של אותה אישה מקשקש במאיה כל הזמן. והחלק שלו שנמצא למעלה בעולם האמת יורד, אין לו מנוחה. והוא יורד, רץ אחרי האמת, ותופס לו את הרגל, אומר לו, תציל אותי, תציל אותי, תציל אותי. כי האישה נקראת נעל, איפה ראינו? משה רבנו, שמתגלה אליו הקדוש ברוך הוא בסנה, אמר לו, אל תקרב הלום, שן נעלך מעל רגליך. אמר לו, שניים, נעלך זה אשתך, וגם תחלוץ נעליים. האישה היא הנעליים של הגבר. היא הרגליים שלו, היא מעמידה אותו על רגליו. למה? בזכותה הוא נכנס לגן עדן. מביאה לו ילדים, בזכותם הוא יש לו כניסה לגן עדן, ואם לא יתחתן, לא נכנס לגן עדן. לכן צריך לעמוד בפרץ, שכל הבחורים הרווקים התחתנו. על זה צריך להתפלל בראש השנה, ריבון העולמים, שלא יישארו רווקים בישראל, ולא רווקות. אז אם כן, כשהוא נושא אותה, אז הנשמה שלו כרוכה ברגליים. ברגליים. ואז, מה עושה הרוק פה? יש פה סוד גדול, אומר הזוהר, שבשעה שהם ביחד, הוא בולע הרוק, הוא לא שם לב. וברוק שהיא בולעת, נמצא הנשמה שלו, של בעלה שם, בתוך הבטן שלה. הוא נפטר, והנשמה שלו נחלקת לשני חלקים. חלק אחד בתוך הבטן שלה, בתוך הגוף שלה, וחלק שני משוטט בעולם בלי מנוחה, כי אין לו ילדים. אם היה לו ילד, אז היה נח, אפילו בת הייתה מצילה אותו. אבל אין לו לא בן ולא בת, ערירי. אז הוא נמצא שם מרחף, ואין לו מנוחה. רודף אחרי אחי ואומר לו, תציל אותי. תציל אותי, תציל אותי. אני זוכר סיפור, היה פעם בתל אביב, וזה עשיר אחד נפטר בלי בנים, והשאיר את כל הירושה והאישה לקחה, בא הבן, אמר לה, את רוצה חליצה? נילי אז ביקש איזה 15 מיליון. הגן אותה 15 שנים. עד שבא המת אצלו בלילה בחלום ואיים עליו. זו עוד זכות יש לו. ואז הוא בא לבית הדין, דיברו איתם, וזה אמרו לה, שתיתן איזה רכוש מסוים, ונתנה לו, ועשו חליצה בשביל שיהיה לו מנוחה שם בעולם האמת. לא יכול לבוא אפילו בגלגול. לא יכול. זה צער גדול מאוד, כן, צריך מאוד להיזהר, לא לגרום למת איזה צער או איזה חס ושלום או איזה... עכשיו מה קורה? תקשיב עד הסוף, אתה כל הזמן מודיעין 144. עכשיו תשמע את הסוד של הדבר הזה, לא כל יום נופלת לנו הסוגיה הזאת. עכשיו שהיא באה לבית הדין, נשמתו של המת שם. ולכן מובא בספרים שטוב בשעת חליצה להביא 10 אנשים שיהיו מניין, שיהיה לו נחת רוח. אנחנו כמה פעמים זכינו להיות בשעה שעשו חליצה, שלבוא להתפלל על נשמת המת הזה. הוא נמצא שם בבית הדין, והוא מבקש נחת רוח, ואז חולץ, הנשמה שלו על ידי שהיא חולצת את הסנדל, מוציאה, משחרר אותו מהרגל של אחיו. עכשיו האח נהיה פטור. עכשיו מה איתה? אצלה יש, אז היא עורקת ברוק הזה שהיא שמה, לכן צריכה להיזהר אותו יום לא לאכול כלום, רק לשתות מים מותר לה. אנחנו עושים את זה בבוקר כדי לא לצער אותה. ואז היא עורקת ברוק הזה נמצא הנשמה שלו. ובודקים את זה בית הדין, רואים שזה רוק, ולא איזה דם או איזה דבר אחר, או איזה ריר או איזה דבר, ואז קוראים קדיש, קוראים משנה וקדיש, ועושים לו השכבה, מתפללים לעילוי נשמתו, ונותנים גם צדקה בשבילו. כן, כמו צדקה לעילוי נשמת המת. אז תראה כמה אדם צריך להתפלל השם, שיזכה להביא בנים, בן או בת פה בעולם הזה, שלא יהיה אחר כך מצב כזה של ערירי. עכשיו, האמת שזה שלא התחתן, נכון שהוא אין לו מנוחה בגן עדן, אבל הוא לא בגלגול. אבל זה מסכן, אשר לא רצה לבנות את בית אחיו. זה, יש לו אישה. אישה יש לו שהוא יכול להיכנס איתה לגן עדן, אבל אין אור, אין ילדים. אז הוא מבקש מהאח הזה שיציל אותו. אז יש מצווה בייבום. הגמרא אומרת מצווה בייבום. באשכנז תקנו שלא יהיה ייבום. למה? פחדו. שאם חס ושלום לפעמים לוקח אותה בשביל יופי. תן לו לשבת. שמעון, שבת. לפעמים לוקח אותה בשביל יופי, או לוקח אותה בשביל ממון, נמצא פוגע בערווה, היא נקראת אשת אח. אז לכן העדיפו לעשות חליצה. אבל הנה חינם, אם אפשר לעשות ייבום וזה לשם שמיים, גם שהיא בוגרת ואין לו מחשבות כאלה וכדומה, יש מצווה. וככה היו עושים, עד רבה ועד רבה, כדי שיהיה לו נחתוח שם בתוך ה... אחר כך יביא לו, יבוא לתוך המחנה, כי יהיה בך איש שיש בו איזה תומעה, לא יבוא לתוך המחנה. איזה מחנה זה? מה מדובר היום? הר הבית. לאו מהתורה. יש מקומות בהר הבית, מי שנכנס חייב קראת. למה היום אנחנו כולנו נקראים תמאי מתים? מה זה תמאי מתים? או נגעת במת, או נגעת במי שנגע במת. אז זה יקרא תמאי מת. ואז לתוך הר הבית אסור להיכנס שם. אומר הזוהר שאם נכנס תמאי מת להר הבית, זה מה שיש היום טיפשים. הולכים שם להקות להקות, לא מתביישים, מצטלמים ועושים חילול השם, יש להם זקן ופאות. תורידו את הזקן, תורידו את הפאות, תכנסו להר הבית, אסור להיכנס לשם. אבל על סמך מה? אומר הזוהר הקדוש, אם נכנס שם האדם, כמו אנחנו, תמאי מתים נקראים, גורמים שהסתרה האחרה נכנסת להר הבית. ולא די לה לשכינה הצער שיש לה, שהיא מתגעגעת לקדוש ברוך הוא. תראה מה הזוהר אומר. כל לילה בחצות צועקת השכינה ואומרת, הולכת להר הבית. שוכבת שמה בהר הבית וצועקת, על משכבי בלילות. אני כל לילה הייתי פה שוכבת, אתה היית בא. ביקשתי את אהבה נפשי, ביקשתי ולא מצטיב. וצועקת רבע לילה, מחצות עד שלושת רבעי הלילה. אחרי רבע הלילה, הקדוש ברוך הוא רוצה שכל העולמות ישמעו, שכולם יזדעזעו ויתעוררו. יורד למטה ומפייס אותה. ואומר לה, אני מבטיח לך, על חומותייך ירושלים הפקדתי שומרים, כל היום וכל הלילה תמיד לא יחסו, המזכירים את אדוני, אל דומי לכם, ואל תיתנו דומי לו, עד יחונן וישים את ירושלים תהילה בארץ. אומר אז עכשיו לא די להצער שלה, נכנסים אנשים שהם תמאי מתים, מוסיפים שם שהסתרה אחרה נכנסת, אז מוסיפים לה צער על הצער. שואל הזוהר, אתה תקשה עליי עכשיו קושיה, מה עם הגויים שנמצאים שם? מה עם המואזין הזה שצועק, נוער, משמרה ראשונה, חמור נוער? ומה עם כל זה? אומר, ושמעון אומר, הגויים לא נקראים אדם. אלה לא נקראים אדם. אנחנו נקראים אדם. אז אם הם לא נקראים אדם, כשהם באים שם, השכינה נעלמת, בכלל לא נמצאת שם. אבל כשאתה יהודי נמצא, השכינה איתך, ואתה אדם, ואני עדיין תממת, איך אני יכול להיכנס לשם? לכן אין עניין להיכנס. איי, איי, אחר כך אמר לו, יביא את נן ומחיר כלב. למה? בקורבן, עכשיו לא רק בקורבן. כתבו הפוסקים שגם היום זה תופס. מסל הוא מוכר חזירים, מוכר כלבים, ואת הכסף שהוא מרוויח תורם לבית הכנסת. או רפורמים, הולכים תורמים לבנות בית הכנסת, או לקנות ספר תורה, מחלל שבת ופרהסיה, גנב, או אלה אנשי הפשע, סליחה, למה הולכים רחוק? אנשי הפשע המאורגן. היום מחניפים להם, ואוהבים אותם, ומחבקים אותם, והם תורמים כספים. הכסף הזה הולך לבית הכנסת, הכסף הזה הולך לבניין בית הכנסת, הולך לקניית סידורים, וזה כסף של פשע, פרוטקשן. מה קורה עכשיו? מזכירים את עוונותיהם, אדרבה ואדרבה. זה אוי לו לזה שסניגורו הוא קטיגורו. עשה את הקטיגור סניגור, איזה כזה סניגור זה? אז אומר לכן, ניזהר, זה בכלל לא תביא את נן בית השם אלוהיך. כמרה אומרת, מהאש יצאו והאש תוכלם. היה מעשה, רבי אפרים הכהן היה ראש המקובלים פה בירושלים. והיה בפורת יוסף ראש המקובלים, נפטר בשנת תפשין יוזן. וואה, כמה שנים כבר עברו מאז. הוא עליו השלום, בא יהודי אחד מארצות הברית, בגיל 60. הייתה לו איזה גויה שם בניו יורק, והגיע לפה. ואז מי היה רואה בן אדם מניו יורק הזה? בגיל 60 ועדיין לא התחתן. והוא נתן לו מוסר. לא רצה, כן רצה. אמר לו, לא יודע אם יכול להביא בנים. אמרתי, התחתן עם יהודייה כשרה, ואני מבטיח לך, יבוא לך בן. ככה היה, התחתן, באה איזו אישה עולה מהעולות החדשות שם, ענייה מרודה, אמר לו, הנה, תיקח אותה זאת. הייתה במעברה של תלפיות. לקח אותה, והוא קידש אותו. עשו חתונה והכל. הביאה לו בשנה הראשונה בן, קרא לו על שם אביו. אחרי זה, הביאה לו שני אחים תאומים. הוא הלך אז גם לחזון איש, ברך אותו, אמר לו, אם תפסיק עם הגויה ותבוא, הוא לא שמע לו בהתחלה. חזר עוד פעם לאמריקה. בא לפה, חזון איש כבר נפטר, רבי אפרים הכהן היה בחיים. עברו איזה, חזון איש נפטר תפשין י' ד', זה היה י' ז'. אז אמר לו, נולדו לו שני בנים תאומים. קרא להם אחד על שמו של חכם אפרים, ואחד על שמו של החזון איש. אחרי זה מה היה מעשה? בא לרבי אפרים, ואפרים היה עני מרות. היה חי, מקבל בישיבה 90 לירות לחודש. מה זה 90 לירות? אז פקיד הכי פשוט מקבל 200-250 לירות. זאת אומרת, 90 לירות לחודש היום זה כמו תגיד 2,000 שקל, 2,500 שקל. מסכם צריך לגדל את הילדים שלו ואשתו בפרנסה ועוד ועוד. והגלימה שלו הייתה ישנה מאוד ובד מאוד פשוט. אתה הופך לו את זה החייל, בד פשוט. אז הוא ראה שהגלימה של הרב לא... אמר לו, הרב, אני אקנה לך גלימה ותלבש אותה ותכוון עליי שתחפרו לי העוונות. הוא היה עם גויה. אמר לו, לא, אני לא מסכים. אמר לו, למה? אני מרצוני הטוב. אמר לו, אני לא רוצה כל פעם שאני לובש את הגלימה, אני אזכור את הגויה שהייתה לך אל העוונות האלה. תעשה לי טובה וחטאתך נגדי תמיד? לא רוצה. אני אתן לי לקנות גלימה מהכסף שלי, מה שאני מרוויח, ולא מה... אז הוא אומר לכן, זה כמו אתנן, אמר לו, זה על אותו משקל. עושה משמור, זה מביא לו. ומה יש מחיר כלב? למה התורה אמרה מחיר כלב? כי הכלב עז פנים. התורה לא רוצה שמחיר של עז פנים יבוא לבית המקדש, יבוא לבית השם, חס ושלום. כך יש מצוות גירושין באישה, כתב לה גט, כריתות. אומר רבי אברהם בן עזרא, חיפשתי בכל התורה כולה, בכל התנ"ך, אין מילת גט. לא רק אין מילת גט, לא תמצא ג' ת' יחד. בשום מילה. כל האותיות וכל הווריאציות, וכל הסוגים, אתה יכול למצוא. למה? גט לא מסתדר. ג' ות' לא מסתדר. זה קריטות. ולכן, קוראים לו גט. למה גט? גמטריה של גט, 12. בגט יש 12 שורות, לא פחות ולא יותר. ועוד, שכותבים שם בגט, בכתובה שכותבים, למשל היום מתחתן מישהו, אז היום כבר בתשעה לחודש אלול, בחמישי בשבת, תשעה לחודש אלול. שנת 5774 לבריאת עולם. כך כותבים, אבל בגט לא כך כותבים. בגט כותבים בחמישי בשבת, בתשעה לירח אלול. למה לא כותבים לחודש? כיוון שבגט כתוב גרש ירחים. בגירושין זה ירח. אבל בנישואין זה חודש התחדשות. שם זה ירח, השם ישמור, וירח בלילה. אז זה דבר לא טוב, לכן כתבו שם ירח. אבל חודש, כיוון שחודש הוא מלא, אנחנו כותבים חודש. לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו. האמת, בהלכה מובא כל שני סוגי בעלי חיים. ואפילו תיאורים שהם לא אותו כוח, כמו ייקח שה ויקח איתו עז. העז יותר דומיננטי, יותר חזק, עשה כזה תעבן. אז זה לא אסור לקחת אותם יחד, לחרוס בהם, או לרתום אותם לעגלה, או לקרקרה. בסדר, עכשיו ילדים רוצים לשחק, אני נמצא בכפר, אני לוקח כבש, וכוסר אותו לאיזו עגלה. בסדר, אבל שני כבשים, כן. אבל כבש והעז, לשני מינים. זה חמור מאוד. יש המסופר על הגאון הבית חדש, קודש קודשים היה. רבי יואל סירקיס, הוא כתב אחרי מרן רבי יוסף קארו, מרן כתב בית יוסף, אסף כל הפוסקים בכל ה... זה כתב שם. הוא רבי יואל סירקיס, חמיב חותנו של הטורי זהב, רבי דוד סגל, ענק שבענקים היה, הוא היה רבו, ולמד אצלו פעם אחת, נסו ללמוד, ולמדו הרמב״ם, והרמב״ם כתב שיש תיבה בת 11 אותיות. מה נפקא מינה? ספר תורה או כל ספר שכותבים צריך שיהיה רוב המילה בתוך השורה. עושים שרטוט, קו ישר מימין, קו ישר משמאל, כדי שהכתב יהיה יפה. ושרטוט עושים על הקלף לא בצבע אלא באיזה דבר חד שיהיה ישר, שהאותיות יהיו בתוך השורה ולא יצאו חוץ לשורה. אז כתב הרמב״ם שיש מילה שהיא 11. הבית חדש צריך לחשוב, מראין. ביתו הקטנה הייתה בגיל 12.5, עברה, אמרה, אבא יש, בדברי הימים יש למשפחותיהם עם ו' ועם י' ועם זה, יו, מהר פתח דברי הימים, ראה שביתו צודקת. אמר לה, ביתי, יפה כלבנה ורק החמה, לא ידעתי כזה חוכמה יש לך. מה אמר לו הטורי זהב? רבי, הגיע העת לקדש הלבנה. אמר לו, אין בעיה. מיד אותו לילה עשו אירוסין. אז הגאון הבית חדש, זה כתב עליו הרב מגלי העמוקות, בנתן שפירה. היה קודש קודשי. בהקדמה לספרו הוא משבח אותו שם. בעיר קרקה הם היו. אומר, דע, כשנפטר הגאון הבית חדש, לא היה לו שום אבון. חיפשו עליו בשמיים איזה עבירה, לא היה לו שום אבון. אבל בא מקטרג וטען שהוא הבית חדש היה מאוד רגיש לרוח. ושם ידוע בקרקה, אפילו בקיץ, יש רוחות בעיקר בערב. אז היה לובש מעיל שעשוי מאור של דוב, פרווה. ויצא מבית הכנסת בלילה, בערב, ובא ללכת לבית, בסמטה. והיה שם גוי אחד שקשר את המחרש, את הלא המחרשה, העגלה שלו, של המסע, שור וחמור. ממש, כמו שכתוב בתורה. הוא, שור וחמור, אומר הזוהר, בגלל שיוצא מהם כלב. שור, חמור, איך? האות האמצעית בשור, וו. והאותיות האמצעיות בחמור, מם וו. מם וו, 46. וו, יוצא יחד, 52, גמתיה כלב. שאם חורש בשור ובחמור, גורם לשטן שנקרא כלב להתגבר. אז הגויים הם כלבים. אז הוא, הבית חדש יצא מבית הכנסת, והגיע לסמטה, ראה אותו החמור, חשב זה דוב. הוא חמור, הוא לא יודע, תשאל מה זה. חשב זה דוב, וברח, וגם השור נבהל, ראה עם הבעלה, ואז בגלל הבית חדש, הם הלכו 400. אז עקבו אותו, כך אמר, אני חס ושלום לא אומר משלי כלום, זה קודש קודשים, רבי נתן שפירה, במגלי עמוקות כותב, עקבו אותו איזה שניות מלהיכנס לגן העדן בגלל זה. אומר, בואו ראה כמה היה קדוש. זה הגאון הבית חדש. זה אומר לכן, לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו. אחר כך יש לנו עוד מצווה שקשורה אלינו, כי יישא איש אישה חדשה, לא יצא בצבא, נקי יהיה לביתו שנה אחת. אומר, מה זה? אומר, זה אנחנו. מגיעה כעת שנה חדשה, זה אישה חדשה. אז תיזהר, נקי יהיה לביתו. תשמור את עצמך כל השנה הזאת שבה, שמתחילתה ועד סופה. מספיק מה עשינו בשנים שעברו, אני לא אומר עליכם, אתם צדיקים. אבל צריך לקחת את הלוח ולהגיד, אני מקבל עליי שבשנה הזו הבאה עלינו לטובה תשע"ה, תהיה נקייה מכל עוון, מכל חטא, מכל אשמה, מכל פשע, מכל רשע, ונעשה בהם הרבה מצוות והרבה צדקה. יש מצוות צדקה, ידידיה עומד על זה, אשרה ואשרי חלקו, לחלק תלמידי חכמים עניים. אמרתי לכם, שכתב רבנו חיים פלאצ'י בשם רבי אליהו איתמרי, והביא את זה גם רבי אברהם חמורי, והביאו את זה עוד גדולים, שיש עניין לתת פרוטות כמספר שמו בחודש הזה. והיום הפרוטה היא זול, 10 אגורות זה פרוטה. נפקא מינה, מי ששמו משה, 345, אז 34 שקל וחצי. אברהם, 248, 24 שקל, תעגל את זה ל-29, ל-24, אמרנו 25, נו. וכן, אז זה הדרך, ושייתן יאמר, זה פדיון נפשי ובעד כל ישראל. ומה הסגולה? שלקחת הכסף הזה ולחלק אותו לשבעה תלמידי חכמים עניים. וזה סגולה שיחיה כל אותה שנה. אנחנו בלי נדר נחלק ליותר משבעה. גם ל-21, בלי נדר. לא, כל אחד השם שלו, אל תכביד על האנשים. מספיק, המצב הכלכלי לא טוב, וראית, עושים קיצוץ רוחבי בתקציב. אז אנא ממך, אל תכביד. מי שיש לו רוצה לתת עוד, ייתן. אבל מה שכתוב, כל אחד כמו השם שלו, ויאמר בעדי ובעד כל ישראל. והשם יפדה אתכם מכל צרה וצוקה, ומכל חולי ומחלה, ויגזור עליכם ועלינו גזרות טובות. תזכו לחיים טובים ומושרים, אמן, כן יהי רצון.
ונק אשר אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך ירפא להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני יחפץ אמר צדקו, יגדיל תורה ויאדיר, יתגדל ויתקדש שמי רבה, ועלמא דברה כראותה ויאריך מלכותה.